פינת הספרים, זוהר שביט, שלום.
שלום, שלום. תגיד, רון, אתה אוהב בלשים?
מאוד, מאוד, מאוד.
כי כל מי שאוהב בלשים מכיר את הסופר שאנחנו נדבר עליו היום, זוהר סלימנון. אבל הוא סופר מאוד מיוחד של בלשים. ולפני כמה זמן התפרסם בוואלה רעיון שעשו עם הבן שלו לכבוד איזו סדרה שהבי-בי-סי הוקלטה, והבן שלו אמר לי על יצירה של אביו דבר מאוד מעניין. הוא אמר, המפקח מגרה לא מפענח פשעים, הוא מפענח אנשים, הוא לא מתעסק במי עשה את זה אלא בלמה עשו את זה. ואני חושבת שהדבר הזה נכון מאוד גם לגבי שתי הנובלות שאנחנו קוראים היום, שנכללות בקובץ השען מאברטון.
אנחנו נזכיר ז'ורז' סימנון, אומן ספרי המתח הבלגי, כמו שהזכרתי, יוצרו של המפקח מגרה, אבל השתי נובלות האלה שהוגדו לספר אחד לא קשורות למפקח מגרה. אנחנו מדברים על מותחן אפל ששמו רוחות הרפאים של הקובען, על אדם מן השורה בורגני מכובד שהופך לרוצח סדרתי, והנובלה השנייה, כאמור, השען מאברטון. במה תרצי לפתוח?
אני אפתח קודם כל בסימנון. ובמשהו כללי על הספרים של סימנון, כי אני חושבת שגם מי שלא אוהב ספרות בלשית יקרא את הנובלת האלה בנשימה תורה ממש. ממש קשה להפסיק את הקריאה, ולא בגלל המתח, כי בנובלה הראשונה אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם יודעים מי הרוצח, אלא מפני שאנחנו עוקבים אחרי הנורמליות לכאורה וההיגיון הצרוף של הפסיכופת, שנמצא גם ביסודה של הנובלה השנייה. אולי כמה מילים על סימנון, גם טוענים שהוא היה אנטישמי. הוא נולד בליאז' בבלגיה, הוא חי אחר כך בפריז, בשוויץ ובניו יורק, והוא כנראה אהב את החיים הטובים, וכנראה הוא גם אהב לעשות אהבה, כי לפי היומנים שלו הוא לא הפסיק לעשות את זה, והוא מספר על אלפי נשים שהוא עשה את המאהבה.
קרוב ל-10,000 נשים לפי
עדותו. כן, וכן, אבל אני בספק גדול אם הוא אהב נשים. כי לפחות לפי התיאור של הנשים בשתי הנובלות האלו, הם מציגים, שתי הנובלות מציגות מקרים של אהבה חולה ואפילו חולנית, ובשניהם כאילו המקור של החטא הקדמון שביסוד העלילה הוא בנישואים מהסיבה לא נכונה. אתה מתחתן עם מישהי שלא מתאימה לך ובזה החיים שלך נגמרים. עכשיו, הוא היה סופר מאוד פורש, הוא כתב מאות ספרים, ולמרות שהוא היה סופר כך פורש, אני לא מציעה לראות בו סופר של ספרות בלשים, סופר של ספרות פופולרית, הכתיבה שלו היא מאוד מתוחכמת, והדמויות שהוא מתאר הן דמויות שמרתקות אותנו כממצאות על הציר האפל והקדרני מאוד. עכשיו, שתי הנובלות האלה מאוד שונות לו מזו לכאורה, הן גם מתרחשות במקומות שונים, אחת בעיר הנמל אלה רושל בצרפת, ואחרת באיזו עיירה אמריקאית נידחת בצפון למדינת ניו יורק, והן גם שונות מאוד מבחינת התיאור של הסביבה שמתוארת בהן. הנובלה שמתרחשת בלרושל היא מאוד אפלה, היא קוראת, כל הזמן היא רואה שם גשם והכל שחור ואפל, וזה מאוד חשוב לעלילה, והשנייה קוראת באור ובחום גדול, ובכל זאת מה שקורה במצמרר. עכשיו, אולי נתרכל דווקא בנובלה הראשונה, ברוחות הרפאים של הקובען, היא יותר מעניינת בעיניי, כי היא מתארת איזה רוצח סדרתי שחונק נשים מבוגרות, בזו אחר זו, והוא הופך את העיר, את לרושל, כמעט לעיר רפאים, מפני שכל התושבים פוחדים לצאת מהבית, ולאימה שוררת בעיר, אנחנו ממש מרגישים אותה פיזית. ובמרכז של הדמות של קובען, עכשיו הבעיה הגדולה, רון, בשיחה הזאת, איך לא לעשות ספוילרים.
כן,
אז אני אסתכל מאוד לא לעשות ספוילרים. הקובען הבורגני המעוגן לכאורה, ששגרת היום שלו מאוד מאוד מוקפדת לפרטי פרטיה, ורק בקריאה לאחור אנחנו מבינים את הזוועה שבשגרה הזאת. ומולו יש לו שכן חיית זר עם שם זר, שכנראה הוא ממוצא קפקזי, איש נתקה ועלוב, שבני המקום מתאהבים בגלל הזרות שלו, זה המיזנטרופיה והקסנופוביה הצרפתית כאן במיטבם, הם מתרחקים ממנו אפילו בגלל ריחו. ועל החשיבות של הריח, שוב, אנחנו יכולים לעמוד רק בקריאה לאחור, וגם שכל אחד יגלה בעצמו למה הריח כל כך חשוב בסיפור הזה. אבל מה שהופך את הקריאה בנובלה הראשונה לכל כך מותחת, היא הבחירה בנקודת המבט. אנחנו רגילים שבדרך כלל סיפור המתח מסופר דרך עיניו של הבלש או של הקורבן. אבל כאן הסיפור מספר בהתלמדות לנקודת המבט של הרוצח. ומן ההתחלה אנחנו רואים את העולם מנקודת המבט של הרוצח, שכל ההערה עסוקה בלמצוא את זהותו, והוא מסתובב כל הזמן סביב האנשים שמחפשים אותו, ובעצם אנחנו כקוראים מוצאים אותו הרבה לפני המשטרה, או העיתונאי שמנסה לגלות את הרוצח, ומה שקורה כתוצאה מזה, שבאיזשהו אופן אנחנו משתפים פעולה איתו, עם הרוצח, וכקוראים אנחנו שואלים מה מניע אותו ומה הוא חש והאם הוא מתחרט, אבל הדבר הנורא שאנחנו מרגישים כלפיו לא רק תיעוב, אלא אני חושבת שגם חמלה. ואז המשפט בעיני המתבונן מקבל משמעות חדשה. וגם ההנחה שלכל פשע יש מניע. כי המניע של הרוצח פה הוא בעצם קולב לתלות עליו את העלילה, אבל בסופו של דבר הוא חסר משמעות. וגם בכך סימנון קורא תגר על המוסכמות של הבלש. אני חושבת שמה שהופך את הקריאה לכל כך מרתקת הוא פחות הסיפור שמסופר, ובעיקר הדרך שבה הוא מסופר. הרוחות הרפאים של הקובען הוא סיפור אפל בסגנון פילם נואר. כלומר, יש לנו כמעט הקלנאה של הסיפור. רוב הזמן הוא גם מתרחש פיזית באפלה, והוא בעיקר מתרחש בראשו של הגיבור הראשי.
ובראשו של הקורא, אני כל הזמן ראיתי את זה כמין איזה סרט אפל כזה.
בדיוק כך, נכון, התחושה היא שאתה צופה בסרט. וזה מה שהופך את זה לספרות כל כך מעניינת, במידה רבה ספרות מיוחדת, אולי אפילו הייתי אומרת גדולה.
השעה מעבר תום של ז'ורז' סימנון בהוצאת עם עובד, מומלץ כאמור ביותר. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום.